ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה באמת נושא שבאמת ראוי לייחד אליו מקום ודיון, אבל אני מקווה שבסך הכל שהלכנו עם המהלך, עיקר המהלך כבר הלכנו פה, נכון? הדברים פה, למרות שעשינו הפסקות בין שמתכת, בין פסקה לפסקה, אתם מבינים את הרצף, כן? זוכרים, יש לכם בראש את הדבר הזה. אז מה נשאר לנו? בעצם שבוע שעבר כבר ראינו את התנאים להתבודדות, ולפני כן ראינו את המשמעות של ההתבודדות, המטרה של ההתבודדות, אבל עכשיו נראה איך רבי נחמן מיישם את זה בפרשנות למשנה. מסכת אבות, ואתה תראה פילי פלאות. אנחנו בעמוד 32, זה שתי הפסקות האחרונות שנשאר לנו. איך כל זה מבואר אתה במשנה הנ"ל בערב? איזה משנה? הוא פתח במשנה, נכון? רבי חנינא בן חכינא אומר לאור בלילה והמלך בלב יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. ככה ראינו גם בתורות אחרות שרבי נחמן פותח בפסוק, או בפסוק מהתורה או בחז"ל, והולך ונכנס למהלך שלם שבסופו מתבאר זה המבנה של התורות שלו, נכון? וגם פה, עכשיו, איך אנחנו אומרים, סוגר את המעגל אחרי כל האריכות דברים פה וניסה על היסודות, אז הוא אומר, עכשיו לפי זה אני חוזר למשנה שפתחתי בה ואני רוצה, ונראה איך הוא מסביר את זה. ואתה תראה פילי פלאות, איך כל זה מבואר אתה במשנה, הנעל והרטב. וזהו, הנאור בלילה כפשוטו. חיינו שהוא נאור בלילה, הוא מתבודד, הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו. אז הוא לוקח את המשנה הזאת בכיוון של התבודדות. אני אגיד ככה, אתם פה רואים איך הוא הופך את היוצרות, נכון? כל המשנה הזאת במשנה שככה מבעת על דרך השלילה, אולי נקרא אותה, אולי נתרשם מה הפשט הפשוט. אני חוזר למעלה עוד פעם, רבי חנינא בן חכינא אומר, הנאור בלילה והמלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבלילה, הרי זה מתחייב בנפשו. זאת אומרת, יש פה אזהרה חמורה בחז"ל, מה זה הנאור בלילה? לא נאור בלילה בשביל ללמוד, כן? זה נאור בלילה סתם בגלל שמשעמם לנו, כן? והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבת הלילה. דרך אגב, למה נאור בלילה? האם זה הכל ביחד או שזה כל אחד בפני עצמו? זאת אומרת, זה הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי בלילה? איך אתם מבינים את זה? מה? ככה? כן? ומפנה ליבו לבת הלילה. יפה, אז זה הערה שחשוב להעיר אותה. באמת, הוא אומר שככה כתוב, ואנחנו לא מתווכחים עם דברים שהוא אומר. אז זה ככה זה נראה גם, נכון? זאת אומרת, זה מין רצף של נתונים שהם באמת יוצרים את המתחייב בנפשו. כן, 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 אי אפשר להגיד את זה אחרת, מה זה סתם נאור בלילה, זה לא סיבה להתחייב בנפשו. אבל הוא נאור והוא לא לומד, כן, אלא הוא מסתובב והוא מתבטל. אז הפשט הפשוט שזה דבר מאוד שלילי, אבל בא רבי נחמן, הופך את הקערה על פיה ואומר, אני פרש את המשנה בדרך התקופה. למה? אומר, נאור בלילה זה כפשוטו. מה זה בסדר, נאור בלילה כפשוטו? כפשוטו הוא מתכוון להגיד שהוא באמת, הוא באמת ער בלילה, כל העולם ישני והוא ער, דהיינו שהוא נאור בלילה, הוא מתבודד, הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו. אז הוא לוקח את זה בכיוון שהוא נאור בלילה בשביל להתבודד, והמהלך בדרך יחידי, היינו כנ"ל, שהולך בדרך יחידי דייקה במקום שאין בני אדם הולכים שם כנ"ל, כי ראינו שזה התנאי מתנאי ההתבודדות, נכון? כי אזי הוא עיקר שלמות ההתבודדות בלילה, ובדרך יחידי דווקא כנ"ל, ואז דווקא יכולים לבוא לבחינת ביטול כנ"ל. זה מפנה. הוא מפנה ליבו לבטלה, נו, איך את זה אפשר לעשות?
ביטול.
מפנה ליבו לבטלה, דהיינו שמפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה לבטלה, כדי לזכות מבחינת ביטול כנ"ל. ואמרנו ש... אמרנו ש... של ההתבדדות או היכולת להשיג את מה שרוצים להשיג בהתבודדות זה בגלל הביטול שיכול לעשות, כן? והסברנו את זה, נכון? כל המטרה זה ביטול, וככה אומר, פנה ליבו לבטלה, דהיינו, שמפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה לבטלה, כדי לזכור לפני בתקווה. אז זוכה שיוכלל נפשו, נו, אז מה זה הרי מתחייב בנפשו? שהוא מחויב המציאות. מתחייב לשון מחויב המציאות כנ"ל. אתם זוכרים שהמטרה של ההתבודדות זה להפוך מאפשרי המציאות למחויב המציאות, כמו שהסברנו את זה, נכון? שאין מקריות ואין... הם אפיקורסים מפרשים את המחויב המציאות בצורה אפיקורסית, שהכל גזור ואין בחירה וכו', כן? ואפשר להפוך את היצרות ולפרש את זה בכיוון החיובי, וזה שאתה מבין את המשמעות של החיים שלך ורואה את ההכרח של מה שאתה עושה, כן? שאתה לא יכול לעשות אחרת וכו', כמו שהסברנו כבר. והוא מכניס את זה במילים, הרי זה מתחייב בנפשו. אזי זוכה אזי זוכה שיוכלל נפשו במחויב המציאות כנעל, ואזי נכללים כל העלמות עם נפשו במחויב המציאות כנעל. וזהו, הרי זה מתחייב בנפשו, שנכלל כל העולם לבחינת מחויב המציאות עם נפשו, כי על ידי התבודדות הנעל זוכה לבחינת ביטול, עד שנכלל נפשו בחיוב המציאות, ועל ידי זה נכלל כל העולם עם נפשו בחיוב המציאות כנעל, ונעשה נפשו בכל העולם מבחינת חיוב המציאות כנעל, הרי זה מתחייב בזה, זהו, הרי זה מתחייב בנפשו כנעל. עכשיו, תראו את הסוגריים הבאים. והלך הלשון רבנו זיכרונו לברכה מהתורה הזאת שכתבה בתכלית הקיצים ובזוהר. אז מי כתב את הפסקה הקודמת? זה רבי נחמן?
רבי נתן?
מה?
רבי נתן.
אני חושב שזה רבי נתן. ואתה תראה תראה לאור, אני לא יודע למה, הרב שגם, אני לא חושב לומר שהפסקה הזאת היא רבי נתן, ורק הפסקה הבאה זה רבי נתן. למה באמת נראה שזה רבי נתן? אתה תראה תראה לאור. אני לא יודע. אני משאיר את זה בסימן שאלה, אפשר ככה, אפשר ככה, אבל אז מה התוספת של רבי נחמן מהפסקה האחרונה? התוספת של הפסקה האחרונה זה כאילו ראינו גם כמה פעמים בתורות אחרות שרבי נחמן, בגלל שהוא מרגיש שהתורה שלו היא מפיצה המון דברים ובדרך הוא עובר מנושא לנושא, אז הוא רוצה להראות לנו שיש קשר בין כל הנושאים, נכון? וזה מה שהוא עושה עכשיו פה. הוא מהלך בדרך רגלי הנאור בלילה וכו', דע שעיקר הביטול שאדם מבטל ישותו ונעשה חיים ונכלל באחדות השם יתברך, אין זה אלא על ידי התבודדות. להתבודדות צריך מקום וזמן מיוחד שלא יבדלו אותו המונים, והזמן הוא בלילה, היינו הנאור בלילה, שאז הכל יחידי, והמקום הוא בדרך יחידי ולא בדרך הרבים, שלא יפסיקו עוברי דרכים, אלא דווקא בדרך שאין רבים הולכים שם, ששם ירחידו בהנו המהלך בדרך יחידי, ואז יכול לפנות ליבו מכל וכל, יכול לבוא לביטול כל הישות, והיינו המפנה ליבו לבטלה, ואז כשלהתבטל לגמרי זה נכנס באחדות השם יתברך, ואז הוא בעל חינת מחויב. הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות וכל הדברים ממשר המציאות. כשנתפתל ונכלל באחדותו, אז הוא יוצא מבחינת אפשר ונכלל במחויב, וזה מבחינת הרי זה מחויב בנפשו. אז בעצם, הנה, עכשיו אני חושב שאני מבין למה הפסקה הקודמת זה רבי נתן, כי זה די חזרה, נכון? זה די חזרה על מה שזה, בשימה הכפילות הזאת. אז כנראה שאת הפסקה הקודמת אמר רבי נתן, ואתה תראה פילי תלעות, אבל עכשיו הוא מביא ומוכיח, הוא אומר, זה מה שרבי נתן, מה הוא מוסיף בעצמו, מה שהוא אמר למעלה. אני חושב שהלשון המודגשת שם בשחור היא מראה שזה רבי נתן, ואתה תראה איך כל זה מבואר אותם במשנה הנ"ל בערב, זה לא שפה של רבי נחמן, נכון? עכשיו תראה איך זה מבואר במשנה הנ"ל, זו שפה של תלמיד, ככה רבי נחמן לא כותב איך זה מבואר. רבי נחמן הוא זורם עם הדברים שלו, הוא לא עושה לנו הקדמות, לכן אני חושב שצריך להגיד שזה רבי נתן. אבל אחרי זה רבי נתן מוסיף פה ואומר, תראה איך שהכל כתוב במשנה פלאי פלאות, ואומר זה מה שרבי נחמן בעצם אמר במפורש. זה פה נגמר. תראו, הרי הוא סוגר פה את המגל עם המשנה שהוא פתח, ורבי נחמן לא יכתוב דבר כזה, ואתה תראה כולי פלעוד איך פה זה מבואה במשנה הנעל. כל המהלך שעשיתי לך זה המשנה הנעל, כן, וכולי זה תבנית, אבל רבי נחמן גם אמר את זה. זה צריך את רבי נחמן, את הכתפיים של רבי נחמן, בשביל לפרש לך את המשנה. אז אני רואה, עד כאן רבי נתן, איפה מרבי נחמן. בסדר? בעצם יוצא דבר כזה, נכון, הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, נכון, הדבר היחידי המוחלט והמציאה הוא לא יכול להיות אחרת, והמטרה של האדם להידבק בקדוש ברוך הוא ולבטל את ישותו היא בשביל להגיע לבחינה הזאת של חלק אלוק הממן, כן, האדם חלק אלוק הממן, וזה להיות מוכלל, וכמו שקראנו, כן, איך כל דבר הוא חייב להיות ככה ולא יכול להיות אחרת. אני נתתי לכם את הדוגמה, אולי כדאי לחזור לדוגמה הזאת כדי להמחיש אותה, כן? מה זה מחויב המציאות? אני עובד באפשרי המציאות. אני לא זוכר אם הזכרנו את זה, אדמר אומרת רשעים כל ימיהם בחרתה, נכון? הזכרנו את זה? מה זה רשעים? הם אוכלים את הלב, נכון? הם מתחרטים, הם מתלבטים, הם עושים משהו והם אומרים, הייתי יכול לעשות ככה וככה ועשיתי כסף, עשיתי שידור, נכון? נטייה מפורסמת זה נקרא אפשרי המציאות. כמו שאמרנו, נקודת המוצא שלו היא שחיטה כזאת מבחוץ, ואז הוא אומר אפשר היה ככה, אפשר להיות אחרת. שום דבר אצלו זה לא משהו שככה היה צריך להיות, וזה מביא הרבה פעמים לתסכולים. תסכולים, הרבה אנשים חיים בתסכולים בלתי פוסקים כאלה, והמחויב המציאות בא לומר לנו אין דבר כזה. זאת אומרת, בואו נגיד, אם אדם נפגש והחליט וזה עובדה קיימת, אז זה הדבר, זה רק כך ולא אחרת, זה הדבר שלי. זה בסיס, זה בסיס חשוב ביותר בשביל איך לחיות את החיים בצורה נכונה. מכאן ואילך, אם הקדוש ברוך הוא זימן לי את הדבר הזה, אז אני יודע שזה אני, זה מוחלט אצלי, ואין לי שום ספקות ושום התבטלות, ואז אני אף פעם לא מתלבט ולא מסתפק. הזכרנו את הסיפור הזה של חוזה מלובלין עם החסיד שמסתגף, שהסתגף, אם אתם זוכרים, שהוא התלבט אם ללכת ולשתות מהבר או לא לשתות מהבר, זה, וחוזה אמר נער ישקל, אין איזה ערך, אתם זוכרים, ושוב ההתלבטות הזאת שרשעים כל ימיים בחרתה, כן, זה דבר שהוא נוגע לכל שלב בחיים, לכל צעד ושלב, כן, גם הרוויח כסף, הוסיף כסף, כן, זה ככה זה, זה לא יכול להיות אחרת. אז מחויב המציאות. פה אפשר לראות בצורה מאוד מאוד קיצונית את ההבדל בין התפיסה הליטאית, התפיסה החסידית, הרב נחמנית, אפילו לא הייתי אומר חסידית. אני לא יודע אם בחסידות יש קיצוניות כזאת בפרשנות של משנה, יכול להיות שכן, אבל רבי נחמן מאוד מאוד קיצוני פה בפרשנות שלו, הופך את הקהל פיה. ואני שואל אתכם, אם אתם חושבים שרבי נחמן באמת חשב שזה הפירוש של המשנה? או אחד הפירושים, זה אפשרות, מה אתם אומרים? בוא נגיד על התורה, אפשר לומר 70 פנים לתורה, כן? בתורה אתה יכול, יש שעת, רעש, רמל, סוד, כולה, יש כל מיני רבדים על הזמן. בחזל לא מקובל אצלנו שיש 70 פנים בחזל, נכון? כשחזל אומרים משהו, הם מתכוונים למה שהם אמרו, זה שכל אנושי, זה לא שכל אלוקי. אז מה נראה לכם? שרבי נחמן חשב שזה כן נכנס בתוך המשנה? מה הוא חשב? אני לא חושב שהוא עשה לנו פה איזה משחק, נכון? הרי אומר, ואתה תראה כולי פלאות, כך מעיד תלמידו רבי נתן. כן, הוא אומר, פלא פלאים, איך שזה בדיוק. זה לא עכשיו, רבנו הקדים את המשנה הזאת והסביר אותה על פי המהלך שלו, מכיוון שהוא אומר, זה הפשט במשנה שלנו. אז מה נראה? אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, מה אתם אומרים? הרי הליטאים, אם צריכים סיבה לזלזל בחסידות או בחסידים או באדמו"רים, הנה להם סיבה, כן? זה רבי נחמן עושה צחוק משניות, איך לומדים משנה? מה אתם אומרים?
לעניות דעתי, תורה שבעל פה, מה שמיוחד בה זה לא תורה שבכתב אתה חייב להביא את המקור, זה האמת כמו שאתה לא משנה אותה. שיפה בתורה שבעל פה, אתה מביא את, את הפנימיות שלך, את הגוון האישי שלך.
אבל אז אמרנו, מכניס אמרנו, את המש... אבל להפך, דווקא בתורה שבכתב יש 70 פנים לתורה. זה לא בדיוק כמו שאתה אומר, כזה ראה וקדש. זה שאנחנו אומרים שיש אפשרויות שונות לדרוש פסוקים, וככה עושים את זה, וככה זוהר, אתה תראה איך זוהר דורש פסוקים. הרי המקור הוא בזוהר, הזוהר לוקח פסוקים, מפרש אותם אחרת מהפשט, אבל הזוהר לא נראה לי שיש בזוהר דברים כאלה על משניות. אני לא אומר בסי בכל הזוהר. אם מישהו יראה לי איזה פרשנות של הזוהר על משניות או על חז"ל, אז אני אשנה דעתי. כמה שלי ידוע, זה הזוהר עושה זה רק על פסוקים, ולהפך, בגלל שבפסוקים יש אפשרות, כי יש רבדים בתורה, יש כל מיני, יש פשט, יש דרש, יש רמז, והרמז יכול להיות לפעמים רחוק מהפשט. אבל בחז"ל לא מצאנו דבר כזה. אבל לי נראה שרבי נתן ורבי נחמן אמרו, כן, זה גם בכלל המשנה, זה לא נראה שהם הלבישו פה על בשל לפי דעתם, נכון?
זה לא הכוונה, אבל זה חדרש.
אני למדתי בספר אורות של אורות התורה של הרב קוק, בפירוש של הרב קשתיאל, שבתורה יש שני צדדים.
ספר שלם על אורות התורה?
כן, בפירוש על אורות התורה. אם הרב רוצה לקרוא את זה, בכל אופן אומר, יש שני צדדים. יש את התורה שבכתב, שאתה כביכול מקבלת, לא יודע כביכול, אבל אתה מקבל את התורה כמו שהיא. אם יש בספר תורה חסר איזו אות קטנה, אפילו האלף לא כתובה כמו שצריך, אז הכל הספר פסול. לעומת התורה שבכתב, בעל פה, יש את הפן האישי של ה... יש לנו איזו מעורבות. בתורה שבכתב אתה מקבל את האמת כמו שהיא, אתה לא יכול לשנות אותה. תורה שבעל פה אתה מקבל, יכולת גם להיות מעורב בסיפור, בתוך התורה ולהוריד אותה לחיי המעשה.
זה בסדר גמור, אבל לא חושב לסתר את מה שאמרתי קודם, שיש צד אחר בתורה שבכתב, זה הצד של הכתיבה של הספר תורה של האותיות, אין לשנות. שאין כל פרט וכתב, אנחנו מאמינים שזה תורה משמיים, אבל מה זה מפועל מבחינת היכולת לפענח את הסודות של התורה? יש לך פה כן מגמישות, יש לך כן אפשרויות, יש לך גם פשט, יש לך גם רש"י, אומר חדרה שאומר, זה עושים בתורה שבכתב. לא ראיתי, אתה אומר שיש לך מעורבות, ומה? מה זה אומר שיש לך מעורבות? שאתה יכול לבוא ולפרש בחז"ל הפוך ממה שנראה שחז"ל התכוונו? וזה מתכוון הרב קסטיאל, שיש לך מעורבות? כמו פה של רבי נחמן, אתה חושב שאתה יכול להגיד... אני מבין את מה שאתה אומר, אבל זה אתה מלביש על הפרשנות של רבי נחמן במשנה? זו הפרשנות שיש לנו מעורבות עם התורה. המעורבות שלנו עם התורה זה שיש לנו יכולת לחדש בסוגיות. כן. יש לנו, חז"ל הייתה יכולת, כן, לחדש, ולנו בעקבות חז"ל תמיד, כל דבר, כל אדם יש לו את האות שלו, את היכולת לחדש. אבל לקחת את המשנה הזאת ולהפוך אותה על פיה, זה גם בכלל מה שהרב קסטיאל אומר?
לא יודע, אני רק אומר, אני לא חושב שרבי נחמן התיימר להגיד, זה הפירוש של המשנה, אבל הוא רצה להגיד את ה... את, ה... את שלו, ובמילים, הלביש את זה על המילים האלה כדרשה.
אז אתה אמרת שזה הלביש. זאת אומרת, אתה אומר שזה לא הפירוש, אבל זה הלבשה. השאלה היא מה כוונת חז"ל הייתה, האם הוא חושב שכך חז"ל התכוונו? מה? אתה לא חושב?
נראה לי שלא, הוא אומר, אני צריך
לדרוש
על זה. המשנה
לא חושב שלה זה... בשבילו כאילו זה, כדי שתזכור את התורה אולי, מלביש לך את זה על
סימנים.
זה כמו סימנים כאלה. אתה יכול להגיד את זה גם אוטומטית בלי הפסוק הזה, בלי המשנה הזאת.
אבל הוא מלביש, מתלבש כאלה.
ואז כאילו זה...
אבל אתם אומרים...
בצורה קודית כזאת...
עכשיו קודם הסתפקתם, עכשיו אתם... עכשיו מסתובן בדבר חיים שיותר חכים, שבוודאי לא שרבי נחמן חשב שזה פשט נוסף במשנה, ולא יודעת, בסדר, אז אם ככה אתם אומרים, אז בואו נסכם שבאמת זה לא רלוונטי לבוא ולפרש פירושים משניות. אני לא יודע, אם תראו לי, אתה אומר שזה בחבל. אז נגיד, אולי בחסידות כן יצא מנקודת הנחה שגם בתורה שבעל פה יש אפשרויות שונות לפרש את זה. בחז"ל, בואו נגיד ככה, דרך הפשט, פשט הליטאי. הדרך הרמז זה הפשט החסידי, שזה מוצנע. אולי זה כבר אפשר לומר, לא חז"ל, אני חושב שזה לא בדיוק מה שאתם אמרתם, שרבי נחמן, שהמשנה ודאי לא התכוונה, לדעתי. עכשיו אני יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. אני לא חושב שזה, אני בעצם כן חושב שאולי הוא יצא מנקודת הנחה שחז"ל דיברו בשני לשונות. הם דיברו בלשון של הניגלה, והם הסתירו בתוך הדברים שלהם מה שהוא אמר אותו. בואו נגיד, על פי, אני הייתי מוסיף לזה אפילו עוד יותר. על פי הפשט, בואו נגיד, כל ילד שבקושי יודע א' ב' יבוא ויתחיל להסתובב בלילה, כן? אז זה באמת מתחייב בנפשו. ודאי שההוראה הפשוטה בחז"ל היא לא לעשות דברים כאלה. זה מביא לידי חטא, זה מביא לידי אורים רעים, כן? וכל מיני דברים כאלה. אבל למבינים, לבעלי המדרגה, בעלי חז"ל אולי שתלו פה בפנים איזו אפשרות אחרת להבין את המשנה שיש בזה מעלה, אבל די ברמז, כמו שאומרים, לא לדבר על זה בצורה מפורשת. וזה כלל, דרך אגב, שיש הרבה דברים שאנחנו, אפילו שאנחנו לומדים אותם, והם באמת דברים מחודשים, דברים לפני דברים עמוקים, זה לא אומר, אתה יכול ללכת ולהציר את הדברים, זה אני כאילו. מקובל עליכם על הנוסחה הזאת? מה אתה? אתה מסתפק?
לא, אמרתי מאוד יפה.
זה בסדר, אני חושב שאז נוכל, כי להגיד מה שאתם אומרים על בשעה, זה לא מתאים לרבי נתן לרבינם. הם אמרו את זה, הם התכוונו לזה, הם לא שיחקו משחקים. נו, אבל הכיצד, ואני חושב, אולי גם בחז"ל אפשר לומר, ואם תראה לנו עוד דוגמה, אנחנו נשמח מאוד, אז אולי באמת, הנה חינמי, חז"ל דיברו בשתי לשונות. אני זוכר, תמיד הרב דרעי היה אומר בשם שבת, נכנס לי לשיעור מדרש שלו, הוא אומר שהדרשן היה דורש, וכל אחד תפס לפי הרמה שלו, ישבו שם תלמידי חכמים, ישבו שם פשוטי העם, פשוטי העם הבינו איקס, תלמידי חכמים הבינו משהו עמוק יותר, זה כן אפשר. זה לא שאלה פרשנית, כי חז"ל זה לא תורה שבכתב, אבל זה שאלה בכוונת חז"ל. ואולי רבי נחמן אמר, כן, חז"ל אמרו, אבל הם התכוונו למשהו עמוק, אם אתה תלך לעומק, אז תראה שאפשר לדרוש את זה באמת אחרי. בכל פנים, מה שלמדנו פה ומה שראינו פה, שזה דוגמה בולטת לחסידות, אבל בעניין הזה רבי נחמן, התבודדות בחסידות, רבי נחמן הלך עם זה, לא מצאנו את זה בחסידויות אחרות, נכון או לא נכון? התבודדות בלילה, אבל בואו נגיד, אם נקודת המוצאה לי טעיתי, כי הלילה זה לילה, ונכון, לא היו בלילה אלא לגרסי, לומדים, אבל יש מצב, אתה הולך לישון אחרי זה, ואלה על הדעת שאתה תעביר את הלילה בעניינים כאלה, אתה צריך לפנות את לבך ללימוד. הלימוד זה הבשר, זה הבסיס, זה התכלית, זה סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, זה ההדרכה. רבי נחמן אומר, לא, באיזשהו מקום הוא הופך את שעות הפעילות, כי כמו שאמרנו, בחסידות יש עניין להגיע לביטול היש, שזה לא מקובל בעולם הליטאי, כן? העולם הליטאי, הדבקות היא בתורה. העולם החסידי, הדבקות היא בדבקות של אישיות, דבקות בקדוש ברוך הוא. הלימוד הוא אמצעי רק בדבר הזה, דיברנו על זה בהרחבה, נכון? ופה אתם רואים מה המשמעות המעשית של הדבר הזה. פחות עצב הדינקציה. כן? כמה שווה התבודדות וכמה זה פעם פגשתי ברסלב, אני לא יודע אם סיפרתי לכם. ורבי נחמן אומר איזה מקום, אין מעלה גדולה מהתבודדות, וזה משהו כזה, אז זרקתי לו איזה דחתה בשביל קצת להרגיז אותו, כדי לשמוע ממנו את התשובה, אמרתי לו, יש דבר שהוא יותר גדול מהתורה? אנחנו אומר, המעלה הכי ראשונה זה ההתבודדות. ראיתי בשלב הראשון שהוא קצת נבוך וזה, אבל אחרי זה אמר לי, כן, אתה עושה התבודדות, אז אתה יודע איך להתייחס לאשתך, ככה הוא אמר. זאת אומרת, אתה יכול להיות עם למדן והכל, אבל הוא בא הביתה, כן, להיות בן אדם, כן, להיות וכולי, ככה הוא יסביר את זה. אבל שוב, הם רוצים לראות משמעויות של זה, בוא נגיד שבעולם החסידי הרגיל, שלא של רבי נחמן, זה לא כל כך קיצוני, איך כדי כך. אבל פה ברבי נחמן רואים את התפיסה הקיצונית של העניין הזה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שהפסקה הזאת זכתה לעיון גדול בספרי מחקר. ספרי מחקר, מי שפעם יעיין, אם זה מעניין אותו, ספר של צבי מרק. נתקלתם על שגאון ומיסטיקה בשגאון וכיבר רבי נחמן מברסלב, לא נתקל. הוא דתי, אדם דתי, אני הכרתי אותו. הכיס של הרב קלמן, ראש ישיבת פתניאל. אני זוכר אותו עוד, לפני שהוא היה פרופסור, שהוא היה פרופסור, היום הוא נחשב למומחה, אחד הרבים הגדולים בברסלב. וגם חסידי ברסלב נפגשים איתו. הוא מצא כל מיני דברים נוזים, והוא הולך להוציא אותם לאור. הוא הוציא עכשיו ספר גם אחורי על הסיפורי מעשיות של רבי נחמן. הוא נחשב למייבין בגלל. והוא, הייתה טענה בחוקרים שרבי נחמן אין אצלו ביטול, רבי נחמן כל הזמן מדבר על שיחה בינו לבין קולו. ואז הוא אמר, הוא תפס את האדם, לא לא דיבר על ביטול, ביטול היש. בין שביטול היש זה אצל המגיד ממזריץ' ואצל בעל התניא, אצל תלמידיו של המגיד, אבל אצל רבי נחמן הוא אומר, לא מוצאים דברים, להפך, רבי נחמן טוב הוא מדבר על אני ואתה, יחסים כאלה שאני מול הקדוש ברוך הוא, אני עומד מולו, אני מדבר איתו, אני משוחח איתו, כן?
אז זה מפורש פה.
זהו, אז רק שנייה. אז הוא אמר, ואז הוא כתב ספר, ומפעם, בזמנים שלכם, בבין הזמנים, תרצו ככה קצת להכיר דברים כאלה, אז יש לו מאמר, בתוך הספר, מחקרים בחסידות ברסלב, שקוראים לו יוסף וייס. כבר הרבה שנים, 50 שנה אולי, ואז הוא כתב מאמר בתוך הספר הזה חסידות של מיסטיקה וחסידות של אמונה. הוא התכוון להגיד, יש שתי תפיסות בחסידות, יש תפיסה של ביטול היש, שזה המגיד ותלמידיו, ויש תפיסה של רבי נחמן, וזה כאילו האדם, כמו התפיסה הליטאית, אני לא מוכלל בתוך אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, ניצב מולו, כן? ואני משוחח איתו. הוא הביא ראיה את המאמר הזה, כן, שרב נחמן מדבר על מטרת ההתבודדות כשיח, בין דו שיח בין בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל מרק בספר שלו כתב, רגע, אתה קראת רק את החלק הראשון של התורה ולא קראת את ההמשך, ואז תראה שכל התכלית של ההתבודדות זה להגיע לביטול היש. אז איך תעבור? אתם מבינים, זה אני מראה לכם שבדרכי המחקר התייחסו לפסקה הזאת כפסקה מאוד 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 משמעותית בבסיסת העולם, ובזה הוא פורך את כל המאמר שלו. אם פעם יצא לכם לעיין, אם יהיה לכם עניין, תעיינו בזה, תראו, דברים מאוד מאוד מעניינים שם. טוב, רבי ישראל, אנחנו באמת סיימנו את הדיון שלנו בהתבודדות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.